טוב, מוריי ורבותיי הצדיקים, אנחנו לומדים את תפארת ישראל, אבל הימים והשעות שאנחנו נמצאים בהם זה ימים ושעות של הכנה לקראת חג הפורים. וכיוון שחג הפורים הוא כל כך עמוק, אין דבר בעבודת השם לכל זמניה ולכל נושאיה שפורים לא מתקשר אליה. ולכן זה רק עניין לשים עין ולראות, והסיבה היא שפורים בעצם זה חזרה לנקודת השורש של הכל. זאת אומרת, מפורים יוצא הכל. למה? כי פורים מחבר אותנו אל הנקודה המהותית. זוהי הנקודה שאחר כך ממנה הנשמה מקבלת הופעה בכל מיני נושאים, בכל מיני עניינים. ונוכל להדגים את זה בצורה מאוד יפה, בדיוק במקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בלימוד שלנו בפרק א' בתפארת ישראל, בעמוד י' א', אחרי שהמהר"ל סקר לנו בצורה רחבה את העניין של איך אפשר להגיע למסקנה, מה תפקידו של האדם בעולמו, כאשר הוא בא ומעמיד בצד את הדברים שבזה הוא שותף למטרות יותר נמוכות. המטרות יותר נמוכות, כגון פרנסה או קיומיות, זה דבר שקיים גם אצל בעלי החיים, ודווקא זה קיים אצלהם במנגנון מאוד טבעי. שהם לא צריכים ללכת ללמוד בפקולטה איזה כמה שנים כדי להוציא איזה תואר, כדי שיהיה להם פרנסה, אלא פשוט יש להם את המנגנון, עובדים ופועלים, נקרא לזה אפילו בנחת. זה העניין. אם האדם, זה הייתה מטרתו, הוא לא צריך את כל הכלים היותר גבוהים, ולכן מגיע המערה למסקנה, בעמוד י' בתור הימני למטה, וכבר בארנו, כי אי אפשר שלא לאדם פעולות אשר הם מתייחסים אל נפשו, אשר יש לו נפש אלוקית. הנה כאן המשפט, שבמשפט הזה המהר"ל מתווה כאן מושג, כי עד עכשיו הבנו את המושגים בצורה די ברורה, יש לנו רגש, יש לנו שכל, יש לנו פרקטיקה של פעולה מעשית, בסדר גמור, אבל יש משהו שהוא מעבר לדבר הזה. כדי להמחיש לנו את הדבר, מה זה בעצם הנפש האלוקית הזאת, איך אנחנו נפגשים איתה, ולא ניגשים לזה רק כמידע שהמהר"ל אומר לנו, תשמעו, יש לנו עוד איבר, נקרא לזה במרכאות, בצד של האישיות שלנו, שזה הנפש האלוקית. אז אמרנו, שקראנו ביום חמישי האחרון, קראנו את השורות המאוד מאוד יפות וחזקות של הרב במאמרי ראייה, במאמר קרבת אלוקים, ששם אומר הרב את הדבר הבא, הטבעיות הטהורה שנשמעת האדם, הטבעיות הטהורה שנשמעת האדם. זאת אומרת, השאלה היא מהי הנשמה באמת? איפה הדבר בא לידי גילוי? בעיניים אפשר לראות שיש נשמה אלוקית? יכולים אנו להכיר בהבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של האדם, בתקופת הילדות, ועוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת השיעור שבעיסה, שבמומת החיים. זאת אומרת, כשהילד הוא תינוק, זורם, פועל מתוך עומק נפשו, רואים חן, רואים יופי, רואים אמת, רואים עוצמה, רואים שפע חיים שנמצא בקרבו. בהבחנה מבררת רואים אנו כמה נוח הוא אז האדם לקבל רגש אלוקי, וכמה הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים. אומר רבו, מתוך כך העיסוק עם הילד ביראת שמיים, העיסוק עם הילד בקדושה, הוא מאוד קל. מאוד קל, זה שפה אחת, הם מבינים, כשילד קטן, נכון, אתם מסכימים לזה, נכון? כולכם, אם לא תרדו פה למטה לגן, שפעמים שומעים את הילדים שרים שם את הזה, אתם רואים איזה חן, איזה יופי, איזה נעימות יש לילד כשהוא טהור, שהוא נמצא בלי כל המסכים ובלי כל הקליפות. תכף כשבא לידיה כלשהי, זאת אומרת, זה עד דלא ידע. כן, אני אומר שאנחנו מתחברים לפורים. עד לא ידע שאנחנו מדברים על החייו, הנה שלי בסומה, בפורי, עד לא ידע, ולא אומר לברוך מרדכי, ואמרתי שזה ממש עומק של העומקים של הכל, כאן זה נקודת הפגישה. זאת אומרת, בכל ההנהגה שלנו, ברמת העיקרון, אנחנו משתמשים בכלים שאנחנו מבינים אותם. זאת אומרת, אנחנו לא עומד להיכנס חג, מועד, פסח, שבועות, סוכות, אנחנו לומדים על החג, זה הצד השכלי, אנחנו חווים את חוויית החג, שזה כל העיסוק במצוות היום, אנחנו עושים פעולה. עדיין יכול להיות, שאנחנו נמצאים עדיין בחוץ. בסדר? אנחנו נמצאים בתפקוד הטכני. עד כדי כך שהחזל קראו לזה בגמרא, שמודעה רבה לאורייתא. נכון? מה זה מודעה רבה לאורייתא? זה את המשפט הזה? שמה שכתוב שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. ואמר, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? המודעה, הכוונה היא שכאשר אדם רוצה לומר, עכשיו אני הולך לעשות כל מיני דברים, אבל הרי אני מוסר מודעה, שכל מה שאני מתכוון היום להגיד לעשות ככה וככה, כל הכוונה כשאני אומר את המילה הזאת, זה ככה, כן? למשל, אדם, יש תפילה לפני התפילה, שאדם שאומר, אני הולך עכשיו לברך הרבה ברכות במשך היום, אני מכוון בברכות, ואני לא יכול לכוון כל היום. מכאן מודעה שכל פעם שאני מזכיר שם השם, אני מתכוון להיה ובהיה. זה נקרא מודעה. מודעה זה גם מבחינת דיני ממונות, תופס כאשר מביא עדות משני עדים, שהוא מסר הודעה, שכל מה שהוא יכתוב עכשיו שהוא חייב, הוא בעצם מרמה, זה תופס. מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה? מכאן יכול לבוא בן אדם ולהגיד, התורה היא לא... היא לא נכס אהוב עליי, חס ושלום, כן? אני עושה את זה מכיוון שכפו עליי ערכי גיגית, אין לי שום ברירה אחרת, נכון? ואז יש לך היסטוריה לאורך שנים רבות, כביכול הכפה עליהם ערכי גיגית ואמר, אם לא מקבלים אתם את התורה, שם תהיה קבורתכם, זה מין הודעה שאומרת את מגלה מהי מערכת היחסים. על איזה מערכת היחסים אנחנו מדברים בינינו לבין התורה? זה נשמע נורא, נכון? אומרת הגמרא, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, להיות עושים את הימים האלה. מה הכוונה? איך לומדים את זה? איך לומדים שמזה פתאום יתחלף הראש? איך יתחלף הראש בזה שעכשיו הם קיבלו, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, להיות עושים את ימי הפורים האלה? מכאן התבטלה המודעה. למה? איך אתם מבינים? יש, אם המעמד היה מעמד של כפייה, הדבר האחרון שהיינו מצפים זה שאני אקבל על עצמי עוד דברים שהם מוסיפים לאותו עולם של כפייה. נכון? זאת אומרת, ברגע שהדבר, הגמרא מדמה את זה, מה? מזגה שיש, גם זה יותר מדי. זאת אומרת, הגמרא מבין, מביא לזה ראייה הלכתית מדיני מקיף וניקף. מקיף וניקף הכוונה, אם אדם יש לו שדה באמצע, ומסביב יש שדות. בסדר? עכשיו, הבן אדם עקיף, השכן החיצוני בא לשכן הפנימי, ואמר לו, תשמע, אני הולך עכשיו לעשות גדר מסביב לשדה שלי, ובאמצע יש את השדה שלך. בוא נשתתף ביחד, מכיוון שזה יועיל גם לך, הרי שלא ייכנסו כל מיני בעלי חיים מבחוץ אלינו פנימה. הוא אומר, לא רוצה, לא מעניין אותי, מה פתאום, אני רוצה ככה נוח לי, ככה לא רוצה גדרות. בסדר? עומד השכן מסביב, גודר אחד, גודר שניים, גודר שלוש. עכשיו, שהוא בא לגדור את הרביעית, עומד הבא השכן הפנימי ואומר, וואלה, זה דווקא רעיון לא רע, עמד וגדר את הרביעית. מה עושים? מחייבים עליו חצי מהכל. למה? כי מעשיך הוא שאתה נוח לך עם זה. נכון? ככה הוא מסביר גם את העניין של חז"ל אמרו, בעל כורחו של אדם, נכון? על כורחך אתה נולד. אז למה אנחנו מקבלים שכר ועונש? זה בעל כורחנו. אבל אם אתה מסתכל כמה אתה תופך, אחרי שנבראנו, כמה אנחנו עושים בשביל ליהנות מהחיים, סימן שאנחנו כן בקטע. אז קח אחריות ומחייבים אותו את הכל. זאת אומרת, המעורבות הופכת להיות משהו שמשנה את כל תמונת המצב. כאשר היהודים באים ואומרים, הבנו את העניין, הבנו שכל ההיסטוריה הישראלית מונהגת על ידי ריבונו של עולם. למדנו שכל הבעה של איך עם ישראל פועל במציאות, יש לו תורה ומצוות וחוקים ומשפטים, עד כמה זה שמר אותנו במשך כל ההיסטוריה? עד כמה הגענו לרגע שכמעט לא היינו ועכשיו חזרנו והתכנסנו בתור אומה, עד כמה שזה בזכות זה אנחנו חיים וקיימים. נקבל על עצמנו לזכור את זה בכל הדורות, על ידי משלוח מנות וכו' וכו'. מה הם אמרו בעצם? הבנו את הקטע. זה מה שנקרא, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מה פירוש קיבלו? את מה הם קיבלו? לא את המצוות של פורים בלבד, אלא מה? את כל תורה שבעל פה, תורה שבכתב, את הכל הם קיבלו, אמרו, וואלה, זה דבר שבאמת, כי הם חיינו ואורך ימינו, קיבלו את זה, זה הכוונה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו לומדים מועדים ממועדים שונים, ולומדים ועושים מצוות ועושים דברים שונים, ייתכן מאוד שעושים את זה מפני הרוטינה, מפני החיוב, מפני הכפייה, מפני שאין לנו ברירה. יכול להיות. אבל אם מגיעים לחג הפורים שם, ההסתכלות היא משתנה, הכל מתהפך, הכל מקבל דבר אחר. מה הכוונה? מה אנחנו נחשפים בפורים מבחינה פנימית, שבעצם מורה לנו שהדברים שאנחנו פועלים בשטח הם לא מבחוץ אלא מבפנים. מה זה? איך נקרא מה שאמרתי עכשיו בלשון הגמרא? זה... אמרנו, ולא קיבלו, אמרנו, אבל עכשיו מדבר מבחינה נפשית. מה קורה בפורים? בפורים יש עד אלו ידע. עד אלו ידע, הכוונה היא שאדם עובר לא מפני שיקולים שכליים, אני מחובר, אלא מפני עצם מציאותי הנשמתית, אני מחובר אל הגודל הזה, אני כולי מלא אהבה. זה מה שהרב כותב כאן, שילד קטן, הרבה פעמים אתה רואה אצלו, שהוא לא מחובר כי הוא למד את הסוגיה, הוא לא יודע, הוא קטן, הוא לא יודע הרבה, אבל הוא מחובר. החיבור הזה, אומר הרב, זה תכף משבא לכלל דעה כלשהי, הוא יכול להתחיל לחיות אותו. בסדר? נקודת החיות הפנימית הזאת היא בעצם העומק של העומק של החיבור של האדם לעצמו, לנשמתו, למנוע הראשון שמפעיל את כולו. ולכן, זה, במפגש עם פורים של עד אלו ידע, זה כביכול לעלות מעל כל מה שאמר על אמר, יש לנו רגש, שכל, גוף, מעל לזה יש את הצד של לא ידע, את המעל הדעת שהוא מחובר לדברים עצמם. לכן אומר הרב, בגדלותו של אדם, כל זה היה כשדיברנו על ילד, בגדלותו של אדם, חזון יקר הוא מפני מחשקי החיים הרבים למצוא אדם שנשמתו האלוקית מאירה בו כפי עצם טבעה וטהרתה. כשאנחנו מבוגרים ועברנו את כל המפגש עם משברי החיים, הרבה פעמים אנחנו קצת, כן, או ציניים, או עצובים, או כפויים, ואז אנחנו נלחצים ואנחנו פועלים מבחוץ, מפני הכפייה. הוא אומר, קשה למצוא, אבל בכל עת שימצא האדם לרוחו, חופש גמור ומוחלט, שלא יזעזעו מקרים מרעישים וטרדותיהם לא תטרדנה אותו, הננו רואים את הנטייה האלוקית על פי הכוח הטבעי הפנימי העצמי, ההולכת ומתגלה ומפלסת נתיבותיה בלבבו. אף בעין עומר ודברים יחשק להתרומם אל על, וחפץ אדיר ימצא בקרבו גם לחוש ולהרגיש בנפשו פנימה מנוחה ומרגוע לב בקרבת אלוקים. מי מזדהה עם הקטע הזה? מזדהים? מה אתם אומרים? נקודה אחת, יש? לכם יש המון נקודות, אבל יש רגעים כאלה שאתה אומר, וואלה, יש לי בפנים כזאת עוצמה של שקיקה, של צימאון, של ציפייה, של רצון להידבק במשהו הגדול והנפלא, שהוא בעצם שורש כל השורשים. יש את זה? אומר הרב, זאת הנקודה שהיא עמוקה מכל הנקודות. חודש, כל השנה קשה, אחרי שפורים, אנחנו מפנים להרגשה הזאת. מקום על ידי כך שמזיזים את הטרדות ימינה, מזיזים את הטרדות שמאלה, מזיזים את העולם בצורה כזאת שהוא לא מטריד אותנו, ואז נכנס יין, יצא סוד, שהסוד הוא סוד החיים הפנימיים שלנו, הנשמה האלוקית שלנו. בסדר? ואז אנחנו מתחברים מתוך כך אל מה שאומר המהר"ל, שיש לאדם נפש אלוקית. זה המשפט שהמהר"ל אמר, כבר בארנו, כי אפשר שלא יהיו פה לאדם אשר מתייחסים לנפשו, אשר יש לו נפש אלוקית. אם יש לאדם נפש אלוקית, מה צריך למצוא? מה אמרנו? שאם אנחנו מוצאים את הכישרון המתאים לאותו דבר שאנחנו מדברים עליו, כמו בעל חיים, כמו צומח, כמו דומם, אם אנחנו מדברים על האדם שיש לו נפש אלוקית, מה צריך למצוא? מעשים שיבואו ויתנו הוצאה אל הפועל, מימוש של אותה נפש אלוקית, כדי שאדם באמת יחיה את האמת שלו, את הפנימיות שלו, את משהו באמת. לכן אומר המרב, אם כן נשארה השאלה, איזה מפעולות המיוחדות לו, המתייחסות אל מעלתו, במה שיש לו נפש שכלי. זאת אומרת, השאלה עכשיו שצריך לשאול, הגענו לרגע שהגדרנו לעצמנו, שפנימיותו של האדם, נפש האלוקית שבקרבו, היא המרכז שהופך אותו לאדם, יהודי, ישראלי, זה הכוח הכי בסיסי, במה זה יבוא לידי ביטוי. מה סדר החיים שצריך להיבנות עקב הדבר הזה? לא יישאר רק לומר, אומר המהר"ל, כי רק הפעולות המתייחסות אל מעלמת נפשו, הם הפעולות האלוקיות. זאת אומרת, איזה פעולות הן פעולות שמחוברות בדיוק לנגן על הכלי נגינה הזה, שנקרא הנפש האלוקית, אומר המהר"ל, והם מצוות התורה. זאת אומרת, אם מה שהמהר"ל עשה, אחרי זה הוא יסביר, בעריכות רבה, למה המצוות, מה הם עושות המצוות. אבל קודם כל, מה שהוא עשה, הוא סרטט לנו מפה. במפה הזאת, הוא הלך עם העגלים שהולכים ונכנסים פנימה. יש מעגל הדומם, האדם לא שם, הוא מעל לזה. יש מעגל הצומח, לא, האדם הוא, יש לו את זה, אבל הוא גם מעל לזה. יש מעגל המדבר, האדם, נכון, יש את זה, שכל מאוד תבוני, בסדר גמור, אבל זה עדיין מעגל חיצוני. מהו המעגל הפנימי שמגדיר אותנו? זה הנפש האלוקית. יוצא שאם בכל אחד מהמישורים, בשביל הנפש הזאת היה צריך, לא יודע מה, לפתח את כישרון האכילה. זה את כישרון הרגש. וכולי, מה הכישרון? איך יבוא לידי ביטוי? הכוח של הנפש האלוקית? זה מצוות התורה. והם הם מיוחדים אל האדם למעלת נפשו האלוקית. ודבר זה, הם פעולות המיוחדות לו, וראויות הראויים לו. בסדר? זה המפה שבמהר"ל כותב. לכן, המהר"ל יכין אותנו בהמשך הפרקים לקראת הבנת העומק מה פועלות המצוות, מה הן מבטאות, למה הן באמת הביטוי של הנפש האלוקית. אבל, אומר המהר"ל שאלה ששאל אותה אביו בשבוע שעבר, ואם תשאל ותאמר, אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מן הנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו עצמו, ואינו משנה פעולותיו. ולמה לא נמצאו גם כן פעולות אלוקיות הן המצוות מן האדם עצמו? אז מי מוכן לברר את השאלה הזאת? מה השאלה? אם הגענו למסקנה שהמצוות האלוקיות הן בעצם המזון, השייכות, המנגינה של הנפש, אז איזה שאלה אנחנו שואל המהר"ל? בדיוק. אם באמת זה ככה, וכל הזמן המהר"ל יראה לנו דרך מעגלי הבריאה הנמוכים יותר, שכאשר זאת מטרתו של אותו דבר, אז הוא זורם לכיוון. זאת אומרת, באופן טבעי יוצא ממנו הרצון לעשות ולהוציא לפועל את הדבר הזה. בעל החיים שרוצה שיהיה לו סובע, באופן טבעי הוא פועל כדי שהוא יוכל להשיג מזון, נכון? וכל הכישרונות שלו מיועדים לדבר הזה. אין דבר כזה שבאופן כללי, שבעל החיים מחליט ללכת בצד ההפוך. עכשיו הוא אומר, לא, באה פרה ואומרת, אני בתענית דיבור, או משהו כזה, או תענית אכילה. אין דבר כזה, נכון? זה עובד באופן טבעי. היה צריך להיות מצב שמה? שאנחנו קמים בבוקר אוטומטית, בלי יכולת בכלל זה, מה כמו נשימה, היינו מיד ניגשים לתפילין, נכון? היינו אומרים, אי אפשר לתת היום בלי תפילין, זה אי אפשר, זה כמו אני צמא, בסדר? יכול להיות דבר כזה? ודאי יכול להיות, אבל למה זה לא טבעי? למה זה לא קורה? למה לא מיד צאו מרום עיניכם, מרום יברא אלה, מיד כשאנחנו קמים בבוקר? אולי זאת אומרת לכם כן, אבל לרוב בני אדם, זה דבר לא טבעי, נכון? צריך להתאמץ. אז הוא אומר, למה לא נמצאו גם כן פעולות האלוקיות מידם עצמו? אומר המהר"ל, דבר זה אין שאלה. כי אם ראוי שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, כי ראוי, צריך לקרוא את זה במנגינה ככה, כי ראוי שיהיו הפעולות אלה באות מן האדם. הלא, אבל, כאילו אבל, יצר הרע שברא באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע שבו. אז מה התשובה? מה אתם אומרים? קודם כל תחזרו על התשובה, מה הוא אומר במילים, מה המילים של התשובה? שנייה, אבל מה מפריע? את שאלה עכשיו למה מפריע, לא איך אני מתחבר לזה. היצר הרע. נו, אז איך זה מסביר? זאת אומרת, לא, הקדוש ברוך הוא נתן באדם יצר הרע, ברא באדם, והוא מביאו על הפעולות הרעות. אז מה הכוונה? זאת אומרת, המהר"ל ככה, באמת אתם כאלה, נכון, אתם ממש, לעשות רצונך אלוקיי, חפצתי, אלא מה מעכב, אומרת התפילה שם, השיעור שבעיסה. זאת אומרת, יש קלקולים ומפריעים שעושים. קודם כל, המהר"ל מציב פה עמדה מאוד מאוד משמעותית, אחרי זה נשאל בשביל מה זה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, קודם כל, עמדה מאוד משמעותית. האדם בטבעו הפנימי מה הוא? הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה לעשות דבר שהוא נצחי, הוא רוצה לעשות מצוות, הוא רוצה להתחבר לנפש האלוקית שבו. בסדר? זה מה שהוא רוצה, הוא באמת רוצה את זה. אלא מה? יש בריאה נוספת שברא הקדוש ברוך הוא, והיא יצר הרע. יצר הרע משבש את הדעת. בסדר? עכשיו, למה באמת יצר הרע, הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע? למה הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע? מה? יצר הרע זה כוח נפשי שמושך אותי לעשות דבר הפוך מהטבע שלי. זאת אומרת, לעשות משהו שהוא מנוגד לאמת, הוא מנוגד לטוב. או, מה אתה אומר? וזה כנראה, כן, כנראה רק לבני אדם יש את זה. יש גם ברמה מסוימת, נגיע לזה בהמשך, רמות שונות. אבל למה זה ניתן באדם? קודם כל זה ניתן באדם. מה? זאת אומרת, מה אתה מתכוון? זאת אומרת, מילה אחת, מילה אחת שהיא מאוד מאוד משמעותית פה בעניין הזה. מילה בחירה, חופשית, נכון מאוד. רצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו נשיג את עבודתנו מצד עמלנו, כי אם היינו אוטומטים כאלה, כמו המלאך, שאין לו בכלל זה, אין לו בכלל בחירה, הוא אוטומט. וכאוטומט הוא עושה דבר שהוא מיד מתגלגל מהכוח שיש בו. אבל הרצה הקדוש ברוך הוא של האדם יהיה בחירה, ולפום צער אגרה, לפי הצער ככה שכר, ולפי ההתאמצות ככה התקדמות, ולכי ההשקעה ככה, ככה יצירה. זאת אומרת, יהיה מצב שבו אנחנו נתמודד. אז היה רמות של התמודדות, נקרא לזה, לא רוצה להגיד קלה או קשה, אבל נגיד לי ההתמודדות האולטימטיבית, כאילו הבסיסית, איפה הייתה? לפני חטא אדם הראשון, בבחירה, אם לשמוע את הציווי האלוקי או לא לשמוע את הציווי האלוקי, נכון? היה רמה מסוימת של בחירה שבאמת גרמה לאדם ליפול. ומאז שהוא נפל, זה הפך להיות אפילו עוד יותר, עוד יותר מבולבל, עוד יותר קריטי, עוד יותר בלגן. זאת אומרת, אנחנו חיים בשני מעגלי בחירה, שני מעגלי נפילה שיצרו יצר הרע פעמיים. אחד יצר בעצם היותו של האדם, והשני מצד נפילתו שלו, שהוא גרם לעצמו לבנות סביבו עוד קליפות, שהן עוד יותר סוגרות אותו. בסדר? אז בשביל מה יש רע בעולם? נכון. כדי שנבחר בטוב ונוכל לקבל מתוך כך תוספת אורה. ולכן נברא בעולם עץ הדעת. עץ הדעת, טוב ורע, כבנה אתה צריך להכריע ולהחליט ולקבל, נכון? והמטרה היא שאם ההכרעה תהיה הכרעה נכונה, הרי שאתה פעלת ויצרת את המציאות, נכון? מה? זה כבר, אתה מתייחס לזה כפשט דבר שלא כתוב בפשטות, אבל בסדר. גם כך אפשר להבין. אחרי שאדם מחובר אל החיים, אז הוא יודע להשתמש גם בקליפות. אבל זה לא העץ. זה עץ אומר שהוא כולל לא בטוח. נכון שכתוב מכל עץ הגן, אבל פשטות, הפשט הפשוט, אלה כן, וזה לא. נכון? אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד גם כדי הדבר הזה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, בעמידה, בחיבור לרמה נוספת, כן, זה דבר. למה הזכרתי את זה? בגלל שבעצם גם זה מחבר אותנו לפורים. במה זה מחבר אותנו לפורים, הדבר הזה? הבחירה, או עץ הדעת, עץ הדעת. עץ הדעת שמטעה אותנו, נחש הקדמוני, שהוא נמצא מסביבנו, והוא כל הזמן מדבר אלינו, תשמע, תעשה מה שכיף לך ונגמור הסיפור, מה? שהוא בעצם, אם אתה רוצה ללכת לביטוי של חז"ל, מה הם אומרים? המן מן התורה מניין. מכירים את הגמרא הזאת שהיא שואלת, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. משה מן התורה מניין. האם זה יוצא שמשה רבנו, אתה צריך להגיד את הדבר המוזר, הקשה הזה. משה מן התורה מניין. מה מוזר בשאלה הזאת? אין אחד שמופיע יותר ממשה, אבל הגמרא שואלת. משה מן התורה מניין. יש רשימה של דברים בגמרא. אז אסתר לא שאלתי קודם, אני יכול להביא. משה בטח זה קושייה, אבל קודם כל גם הנושא של אסתר, עוד איכשהו אני אפשר לעבור אותו, הכוונה היא, אסתר היא נמצאת הרי לא בתורה, נכון? איפה הקשר שהסיפור של אסתר קשור להוויה אמיתית שקשורה לגילוי בחמישה חומשי תורה? כן, ודאי, ואנוכי אסתר אסתיר, פני ביום ההוא, אין אסתר פנים הכי גדול, אין שם השם במגילה, זה רמז, בסדר? מה הרמז לזה שיש משה מן התורה? ודאי, ודאי, אתם לא מכירים, תחפשו בתורה, לא תמצאו משה רבנו. לא תמצאו. להכוונה היא, יצאין יותר הכוונה היא בשורש, השורש של משה, אתם יודעים איפה הוא? בפסוק אומרת הגמרא, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. בשגם גימטריה משה. דיקו? בשגם? לא קשה, נכון? אתם מורידים, מורידים. בשגם. קרמת הגמרא! כך אומרת, אם הגמרא אומרת את זה, אז כנראה צריך לראות את זה ברובד לא של וורט, אלא של אמת, שמה כתוב שם? שבעצם משה, לא ניכנס לזה, כי זה דבר מדהים. השאלה לא הייתה אחרי שמשה מופיע בעולם, אלא השורש של משה עוד בימי הבריאה. זאת אומרת, בהתחלה, השם למבול ישב, הישב השם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, השם עוז לעמו ייתן, מה זה עוז? ומה זה עוז? לעמו ייתן? אין עוז אל התורה. אנחנו אומרים חזל, כן? אז תשימו לב לפסוק, יש שם, השם למבול ישב, בסדר? השם עוז לעמו ייתן. היה מהדורה כמה של העולם, מהדורה ראשונה, של הרבה כוחות אדירים שצריך היה לסדר אותם, כוחות בראשיתיים ממש קשים מאוד, שהיה צריך לעשות. הדור המבול הוא דור שהיה לו עוצמות אדירות של כוח גדול ועצום. זה היה עולם התוהו, עולם של כוחות אדירים. אלא שהעולם הזה לא הצליח לגבש לעצמו משנת חיים נכונה, והיו ימיו 120 שנה ונכחד מן העולם. אז איפה היה בנסתר הקריאה הזאת לעשות סדר לעולם? משה רבנו, שהוא מסדר לעולם, נמצא בנסתר שם, בשגם ובשר. זאת אומרת שהיכולת של יש מנהיגות שיודעת לבוא ולתקן גם את דור המבול. רק זה לא הלך, ממילא זה מגיע למעגל נוסף, לאחר מכן במתן תורה, ביציאת מצרים, בהקמת עם ישראל, ובסידור כל הכוחות שלנו שזה נתינת התורה. שם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אבל זה אנחנו לא מתעסקים, נראה הלאה. המן מן התורה מנין. המן מן התורה מנין. לא, לא, ראינו שעד עכשיו מדברים על משהו שהוא נשמע גם באוזן. משהו מילולי. שנאמר, המין העץ אשר ציוויתיך לאכול ממנו, לא לאכול, אכלת? המין זה המן. זאת אומרת, שורש הנחש, שכל הזמן מסית ואומר, תבחר בקליפות, תבחר בחלקים הנמוכים של החיים, זה חטא צדת. נכון? טוב עצם האכלת באו לעיניים. בגלגול שלו, זה הנחש שכל הזמן אומר, חבר'ה, תהנו מסעודתו של אותו רשע, מה אתם מתעסקים בחזרה לציון, בבניית ירושלים, בגיבוש האומה? שבו במשתה, תהנו שם. כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי, כרצון אמן. במילים אחרות, אמן מן התורה מנין. מאיפה מתחיל כל ההסתה הזאת? מההסתה מתיקון עולם לקלקול עולם? זה מתחיל מהנחש. והנחש מתגלגל אחר כך, בארורתה, נכון, אתה וכן הלאה, מה? וזה מגיע אחרי זה, כן, זה מגיע אחרי זה, לאמן, לזרע עמלק, שעניינו כנחש, שהוא ארור אותה מכל החיה וכו' וכו'. בסדר? אז מה אמרנו? אז אם ככה, הנפילה או האתגר של האדם זה לבחור נכון. לבחור נכון בין אמן לבין מרדכי. וזה השוני שיש בין האדם לבין בעלי החיים. בעלי החיים פועלים כאוטומט. אין להם בחירה. הם לא יכולים לעצור ולהגיד, אבל אני רוצה לעשות אחרת. האדם יש לו את היכולת הזאת, שעל פניו יכולה להפיל אותו מאוד, כמו שקרה בעץ הדעת. בצד שני, יכולה לתת לו עוצמות אדירות, שהוא יכול לתקן את העולם ולהחזיר עולם נפול, להחזיר אותו לגן עדן. וזה התכלית של עם ישראל בעולם. להחזיר את העולם לתיקונו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זאת אומרת, לברר את הטוב, לברר את העומק של האמת, זה הכוח שניתן ביד ישראל בעזרת ועל ידי ההנחיה של תורה, תורה ומצוותיה. וזה בעצם תפקידה של הנשמה האלוקית בעולם, לבטא את העומק, את האמת, את האמונה, את הפנים, זה המקום של הנשמה האלוקית. כדי שזה יהיה פעולה של האדם, אז העסק הוא קליפה, קליפת עמלק. שבעצם מושכת אותנו ליכולת בחירה הפוכה. לא לבנות את העולם בערכים, אלא להתעסק בעולם של סיפוקים. וזה ה... נכון, נכון, ואתם כהני השם תיקראו. אבל בראשית המחשבה, כביכולה, המחשבה האלוקית, שבאמת אדם הראשון יהיה האנושות כולה. ואדם הראשון ירומם שם שמיים, בכך שהוא פועל על פי האמת, ולא על פי הרווחים האישיים. ברגע שנפל האדם, העולם התחיל ליפול. נפל בדור הרצח של קין והבל, ואחרי זה נפל דור המבול, דור הפלגה, הכל נופל. אז מחליט הקדוש ברוך הוא ואומר, אנחנו נעשה את זה בצורה מדורגת. זאת אומרת, בהתחלה ייבחר עם. העם יש לו כוח מאוד מוגדר, אברהם אבינו, הולך ובעצם מגיע למקום של עץ הדעת. נכון? שזה בהר הבית, עומד באמצע שם. עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני הולך על פי ציווי אלוקי הנני, או על פי הרווח האישי, אני רוצה את הבן שלי, אני אוהב אותו מאוד. והוא שולח ידו, אומר, יאללה, הציל את הדבר הזה, ולא חסרת לבנך, עם ישראל חי. ואומר, עם ישראל נבחר כדי לשאת את דגל הנני. אבל המטרה היא לא להישאר בתוך עצמנו. זה חד משמעית. חד משמעית, אבל מצד שני, כדי להגיע ליכולת להתרחב, צריך להעמיק בתוך הזה. זה לא מבטל, זה כי יש סדר לדברים, אבל ודאי שהמטרה שלנו היא לא להישאר בדלת אמותיה של עם ישראל. כמו שאמרתי, כהני השם תיקראון, זה כמו הכהנים, הכהנים בתוך עם ישראל. הם לא משהו מפורד, אלא הם המבטא העליון של ההנהגה לקראת הייעוד. אז גם עם ישראל, אתם כהני השם תיקראון, זאת ההנהגה לקראת הייעוד. של עם שלם, שעובד כעם נורמלי, אבל עם ערכים וחזון עליון, זה דוגמה שעם ישראל צריך להיות אור לגויים. וכשהוא אור לגויים, אז ממילא הוא מתקן עולם במלכות שדי. נכון? ואז כשהוא מתקן במלכות שדי, הקדוש ברוך הוא מתגלה על העולם. ואז מה קורה? המלאק נחרט מן העולם. ואז, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את, שזה מי? המלאק. עשיו, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, שזה הגילוי המלא של כל העולמות הגבוהים של ריבונו של עולם ושל התגלותו בעולם, בלי מסכים של קליפות. וכדי להיות משויכים לזה, אז אנחנו בוקעים את הקליפה על ידי, נכנס יין, יצא סוד. אתה יודע? שזה שובר. יין בגימטריה 70, זה, הוא שובר.